בפסקה זין. הפסקה הזאת היא פסקה מסובכת, משום שהיא בנויה על מונחים, על מושגים מתורת הסוד. אז לכן צריך גם תוך כדי לימוד הפסקה, שהיא מסובכת ממילא, כן, תורה זה פה לא, צריך גם לבאר את המושגים עצמם. המושג העיקרי שדורש פה בירור זה המושג אותיות, כן? כלומר, הרב כאן משתמש הרבה במושג אותיות. ידוע למשל ביטוי של חז"ל, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. יש מין הנחה כזאת שהעולם נברא באותיות. מה זה האותיות? זה אבני היסוד של הדיבור. כלומר, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים במשפטים. המשפטים הם מרכבה של מילים. כל מילה יש לה משמעות מצד עצמה, ויש לה משמעות אחרת כשהיא משובצת במשפט. אז צריך, כדי להבין משפט לאשורו, צריך להבין גם את המילים וגם את המשפט בכללו, את הקישור בין המילים. כמו כן, כדי להבין כל מילה, צריך להבין את יסודותיה של המילה עצמה. כן, כלומר, המילה מורכבת מאותיות יסוד. למשל, המילה שולחן מורכבת משין, למד, חד ונון סופית. כל אחת מן האותיות האלה, בפני עצמה יש לה משמעות. החיבור של ארבעת האותיות ביחד, זה יוצר מונח חדש שהוא השולחן. אבל יש קודם כל האות מצד עצמה, מה שנקרא אבני היסוד של הדיבור. לא, זה משהו אחר, נכון? מה? כן, כן. א', ב', ג', ד', כל אות זה ביטוי רצוני. יש רצון הנקרא א', יש רצון הנקרא ב'. ברור? עכשיו הייתי רוצה להסביר מה פירוש המילה אות. אות, השורש של המילה אות זה איבה, א', ו', ה'. כי בחר השם בציון איבה למושב לו. מה זה איבה? רצה. כן? אז אות זה התוויית תו על הרצון. א', ו', עם תו. כשאנחנו מורידים את התו מהמילה אות, מה נשאר לנו? או. מה זה או? זה רצון לא מבורר. אפשר לכאן? אפשר לכאן, נכון? זה נקרא או. או ככה, או ככה. נכון או לא? או, או. מה? כן. ואם אני מוריד את הוו, אין ביטוי אפילו. נכון? אם אני מוריד גם את הוו, אין ביטוי. כלומר, זה משהו מופשט. הוו מורידה את הרעיון על המציאות. לכן זה גם בצורה של קו, שיורד ממעלה למטה. משהו של הוו. התו נותן צורה סופית, אות. ולכן אפשר לומר, כל המציאות כולה היא גילויים רצוניים. יש משהו דומה בתורתו של רבינו שלמה אבן גבירול, בספר מקור חיים. רבינו שלמה אבן גבירול אומר שיש במציאות רק שלושה דברים. מה הם שלושת הדברים של המציאות? האלוה, הרצון, והחומר והצורה. החומר והצורה נחשבים לדבר אחד. הרצון הוא המקשר בין הבורא לבין החומר והצורה. כן, זה שיטתו של רבנו שלמה אבן גבירול. אז מה משמעות הדברים? המשמעות היא שכל מציאות אפשר להבין אותה בתור ביטוי של רצון, או בשפה יותר מפורטת של אותיות. עד כאן זה ברור. עכשיו, מה? איבה זה לשון רצה. זה דרכו של הדקדוק, שההה נעלמת כשהיא מוחלפת בתו. למשל, לראה, לראות. איפה נעלמה ההה? הפכה לתו, נכון? יש אפילו אות בערבית שכותבים אותה כמו ה' ומבטאים אותה כמו תו. זה נקרא תו מרבוטה בערבית, שזה במילים שבעברית הופכים אותה מה' לתו, אז שמה זה באמת ה' עם שתי נקודות, כאילו שזה תו. בסדר? אז כך שמבחינת השפה זה קורה. עכשיו, האותיות לפי זה הן מכל מיני סוגים. יש אותיות בנשמה. יש אותיות בטבע. יש אותיות בתורה. ויש לפעמים מפגש בין האותיות. אין מפגש שיש בין הנשמה שלי לבין הטבע. ובין הנשמה והטבע לבין התורה. יש כל מיני אופני אותיות. עוד הערה מקדימה. יש אותיות גדולות, בינוניות וקטנות. רוב האותיות שבתורה הן בינוניות בגודלן. נכון? יש לפעמים שיש אות גדולה. לפעמים שיש אות קטנה. נכון? אבל בדרך כלל האותיות הן בגודל בינוני. יש לפעמים אות רבתי, יש אות זעירה. אני עוד לא אמרתי למה. כן. עכשיו, אם כן, יש כמה סוגים של אותיות, וזה מבטא מדרגות שונות של הופעה. זאת אומרת, כאשר האות היא גדולה, זה סימן שנתגלה הרצון בשלמותו. כשהאות היא קטנה, זה סימן שהרצון נסתר. וכשהיא בלודית, זה מצוי. מה? זה מה שאתה רואה בדרך כלל. מה זאת אומרת? אתה מכוון כתובה. כן? רגיל. כלומר, זה גילוי הרצון במדרגה הרגילה. זה גילוי הרצון במדרגתו הרגילה. המצויה לפניה. מה הבעיה במה שאני אמרתי? מה לא מובן במה שאני אמרתי? הסבר, פרט, נמד ואבי דוגמאות. לא, אם לא, לא יכול להגיד. כאילו מה? זה מה שאני הסברתי. כאשר האות גדולה, זה סימן שהרצון התגלה בכל תוקפו. מדוע זה לא תמיד בכל תוקפו? מדוע לא כל האותיות שבתורה הן רבתי? משום שצריך לתת אוטונומיה לאדם. כלומר, אם הכל היה בכל מלוא הגילוי, לא יכולנו לפעול. מכוח עצמנו. לכן ריבונו של עולם מקטין את אורו, על מנת לתת לאדם אפשרות לפעול. לפעמים עוד יותר, לפי הצורך. אז זה צריך ללמוד כל סוגיה וסוגיה. למשל, יש עוד זעירה בויקרא. כן, ויקרא אל משה, שם כתוב, האלף שבויקרא היא קטנה, נכון? האלף זה סיבה מיוחדת. קודם, צריך כל פעם ללמוד. אני כאן לא נכנס עכשיו בבירור הפרטי. כן, בבקשה. טוב, כן. אם עוד גדולה על גילוי מלא, עוד קטנה על גילוי מוקטן, זה באמצע. נכון, זה מה שקורה בעולמנו. בעולמנו יש תורה. אז התורה היא קצת גילוי השם, אבל קצת מוסתר. נכון? יש גילוי השם היום. זה התורה. אבל אני יכול לשים את התורה בקרן זווית ולא להתייחס אליה. נכון? אפשר. זאת אומרת שהגילוי לא מוחלט. כן. לא, אנחנו נראה איך. אנחנו נלמד איך. אבל לפעמים יוצא שמהמפגשים האלה בין האותיות, אז נעשים עולמות חדשים. כן? אדם מקיים מצווה, אומרים, הוא מתקן עולמות בלי סוף. אפשר לצלוח קצת את החלון, אנחנו מתבשלים פה. או להדיק את המזגן, תחליטו עכשיו אני עושה. אגב, יש לי סתם תמיה, מדוע אני היחיד ששם לב לזה? אולי יש במקום הזה יותר חם? לא יודע. זה העניין. אז אני רוצה את כל הנצל. טוב. אה? נכון. עכשיו, אנחנו לא נכנסים לפרטי הנושא הזה. אני מזכיר את הנושא הזה רק במידה, והוא נצרף כדי להבין את הפסקה של הרב. אין שום כוונה להאריך בנושא הזה מעבר לנדרש להבין את פסקת הרב, אז אל תלחצו אותי בבקשה. פשוט תתקלו בקיר. אל. כן? בבקשה. נכון. כן, בדיוק. אפשר להגיד, כשאתה אומר רצונות והשתוקקויות, זה מאוד מעניין. זה רצונות של הבורא והשתוקקויות של הנברא. כן? בסדר? אז בואו נראה, עכשיו שלמדנו את כל זה, אנחנו יכולים להבין את מה ש... עכשיו, מה הנושא הכללי של, ה... של, ה... של, ה... של הפרק? ארץ ישראל. מה זה קשור לארץ ישראל? קצת מוזר, נכון? כנראה שארץ ישראל היא ארץ האותיות. צריך להבין למה. כן? כלומר, הביטוי ארץ, משמעותו, איפה זה במילה ארץ? רצון, נכון? ארץ פירושו אני רוצה. נכון? אני רוצה. לארץ.
מה?
בשביל אני. כן? אשמור, אני שומר. בסדר? נכון? שמור זה ציווי.
מה קורה?
זה כתוב במפורש בבראשית רבה. אז מה אם זה כתוב בבראשית רבה? בגלל זה יותר נכון? דע לך, כלל גדול לימדונו רבותינו. לא בגלל שדבר הוא כתוב הוא נכון, אלא בגלל שהוא נכון כתבו אותו. זה חשוב מאוד להבין את זה. כן, זה לא בגלל שזה כתוב שזה נכון, בגלל שזה נכון כתבו. אז כיוון שזה, בגלל שזה נכון כתבו, צריך להבין מה נכון במה שכתבו. אם לא, אז אתה לא תבין על מה מדברים. כן, אז ארץ, מלשון רצון, ארץ ישראל היא הארץ היחידה שהתנ"ך קורא לה בשם הארץ. נכון? שאר הארצות נקראות בכל מיני שמות לבית. ארץ מצרים, ארץ בבל, ארץ ארם וכו'. ארץ סתם זה ארץ ישראל. משום שאנחנו הארץ, הארץ שלנו היא היחידה שעדיין שמרה על הטבע המקורי שלה בתור אישיות, בתור בעלת רצון. לכן הארץ שלנו מקיימת איתנו דיאלוג. כשהיא מרוצה מאיתנו, מקבלת, לא מרוצה, מקיאה. יש לה אישיות. אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות, קיימים אשר לא שבת בשבתכם עד היום. נכון? זאת אומרת שיש לארץ אישיות. במילים אחרות, איפה אני חי באמת? מתי אני מגלה את האותיות שבנשמה שלי? כשאני מתחבר אל הטבע הארץ ישראלי, שהוא טבע ששמר על האותיות. האותיות לא נמחקו. לעומת זה, האותיות של כל העולם נמחקו כבר במבול. כן, מה? אין תורה כתורת ארץ ישראל, גם כן. זאת אומרת, יש מקום חיבור של חיות, הוא בארץ. בחוץ לארץ יש לך אדמה. מה זה אדמה? לישון, דומם. כן? כל משפחות, האדמה. כן? מה זה אדמה? זה טריטוריה. יש לי מיליון אנשים, איפה אני אשים אותם? תביא לי פלטה. אתה מקבל מגש, קוראים לזה טריטוריה, אתה שם מיליון אנשים. זה אדיש לנושא, זה אינדיפרנט. לעומת זה, ארץ ישראל זה לא פלטה. זה לא מקום שעליו אתה שם את האנשים. ואז לפי זה, אם נוח לך, אתה נותן חתיכה, לא נוח, אתה כובש בחזרה, כל מיני דברים כאלה. אין דבר כזה. זה אישים. לא משחקים עם אישים. בסדר? מה?
אתה יודע,
אתה יכול לדעת, סיסי שלנו שמעת רצון? כן, הכל מתחיל מהרצון.
אז מה זה לפעון...
כן, כן, בדיוק. אין כוח דיבור. מה אתה רוצה? יש אגב בעיה. יש בלטינית, נדבר על אדום, יש הבחנה בין הדיבור לבין החוכמה. החוכמה נקראת רטיו. נקרא לביטוי רציונל. והדיבור נקרא אורטיו. לעומת זה, ביוונית, זה כבר יותר קרוב אלינו. המילה לוגוס, פירושה גם דיבור, גם חוכמה. זה יותר קרוב. אז איפה היינו? שבארץ, איך כתוב? והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים. והיה נותר בציון והנשאר בירושלים. והיה נשאר בציון והנותר בירושלים. קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, יש בירושלים אותיות. פה אנחנו נכתבים בחיים. טוב, עכשיו, אחרי כל ההקדמה המורכבת, המסובכת הזאת, שאתה הכרחית כדי להבין את הפסקה, נוכל לגשת אל פסקתנו זאת. מלאה היא הנשמה, אותיות. מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטא ומציאות מלאה. כן, זה מה שיש בתוכנו. יש לנו אור חיים, דעה, רצון, רוח הבטא ומציאות מלאה. כל זה יש בה, בתוך הנשמה. מזוהר האותיות החיות הללו, אגב, הנשמה של מי? יכול להיות נשמת היחיד, יכול להיות נשמת הכלל, יכול להיות נשמת הבריאה, נשמת העולם. הנשמה זה מושג מאוד רחב. אם לא מפרטים באיזה מדרגה זה נמצא, זה בכל המדרגות. בכל המדרגות כולן יש אותיות, מלאות, אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטר, מציאות מלאות. מה?
זה
דעה
ורצון,
זה
כאילו כולל,
אבל
לא
רק את
זה,
כן, ברור. יש מה לדבר על זה, שכשאני אומר שהרצון הוא ראשית הכל, השאלה מאיזה צד אני אצל. זה כמו המושג מחשבה. המילה מחשבה, מה משמעותה של המילה מחשבה? בעברית מודרנית, שאומרים מחשבה, זה תרגום של האנגלית, thinking. אבל אם אתה מסתכל בתנ"ך, המילה מחשבה פירושה רצון. מחשבת המן בן עמדתה. מה שהוא חשב על היהודים. זאת אומרת, אפשר להקדים את הדעה לרצון, אם אתה נותן לדעה התוכן של רצון. טוב, אבל בואו נתקדם. מזוהר האותיות החיות הללו, מתמלאות זיו חיים, כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. כלומר, זיו זה תמיד הנגזרת, ההשלכה. יש זיו שבא מן החיים עצמם. כמו שיש קרני השמש שיוצאים מן השמש. אז מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה, שמת לב כמו שפתאום הרצון לפני הדעה, והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכים. זה כלומר, אנחנו חיים מכוח האותיות האלה. כלומר, יש בתוכנו, אפשר לומר, איזה מין מהות שקודמת לקיום. לא? זה מהותני, קוראים לזה, סגנון הזה. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות. מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. כלומר, אני הולך לקיים מצווה. אז האותיות שבי נפגשות עם האותיות שבמצווה. איזה אותיות יש במצווה? האותיות שכתובות בתורה, המצוות את המצווה הזאת. ברור? לכן, אלה שאומרים בשם ייחוד לפני כל מצווה, מזכירים גם את הפסוק בתורה שבו מוזכרת המצווה הזאת, נכון? הנני מוכן מזומן לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה כך וכך. אז כלומר, למה צריך להזכיר את הפסוק? אחי, אני לא יודע את הפסוק, מה אני אמר הארץ? כדי להשיב את האותיות האלה בתחייה. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל דרג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו, אור, אלוהים חיים. אור, חי העולמים, חי בכל נועם, בהוד כל מצווה. תכף, בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותיהן. אנו מתגדלים ומתגברים. מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. זה נושא שכבר התחיל להרחיב בו רבנו חיים מוולוז'ין. רבנו חיים מוולוז'ין, גם בספר נפש החיים וגם בספר רוח חיים, מסביר מה קורה בשעה שאדם ניגש לקיים מצווה. לא כשהוא מקיים אותה, אלא כשהוא ניגש לקיים. מה ההבדל בין ניגש לבין מקיים? כשאני ניגש, פועל אצלי הרצון. כשאני מקיים, פועל אצלי המעשה. אבל כשאני ניגש לקיים את המצווה, הרצון פועל כאן, אז אומר, אני באותה שעה נמצא בחיי העולם. כן? האור, כלומר, אני, הוא אומר שם, אני מוקף באור מקיף. אור מקיף, ואז אני נמצא בעצם לא בעולם הזה, נמצא בעולם הזה. אבל מיד, כאשר אני מקיים את המצווה, וזה קורה בדרך כלל מיד, תוך כדי הרצון לקיימה, מסתלק האור הזה. מסתלק. כלומר, ההקדמה והציפייה למצווה יותר משמע
מצווה
עצמה. מבחינה מסוימת. מסתלק האור הזה, והוא נגנז.
זה אומר שאם התכוננתי
למצווה
ולא עשיתי אותה...
נאנס אדם ולא עשה מצווה, מה כאילו עשה, נכון. זאת אומרת, מסתלק האור הזה...
הוא יותר מזה.
לא, לא. מסתלק, כי אם אדם לא עשה את המצווה, זה סימן שהוא לא רצה באמת. מסתלק האור הזה, ונגנז, ונשמר לחיי העולם הבא. כלומר, זה בעצם לא מתגלה, היה צריך להתגלות בעולם, אבל יש כמין השגחה מיוחדת שמסלקת את העולם האלה, כדי שנוכל להישאר בעולם הזה. שאם לא כן, הייתה מתבטלת הבחירה החופשית. כלומר, אם כל פעם שאנחנו מקיימים מצווה, היה מתגלה תכף כל האור הגנוז באותה המצווה, לא יכולנו להמשיך להתקדם. אז עשה ריבונו של עולם טובה איתנו, האור הזה גנוז. וזה מה שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת שכל ישראל בונים כל אחד את העולם הבא שלו. איך? הוא שולח לשם אורות דרך מצוותה. כן, מה אתה אומר? כן. כן. הוא מדובר על מי שהחליט לקיים אותה. הוא החליט. עכשיו, הוא החליט, הוא רוצה לעשות את המצווה. הוא החליט. אז באותה שעה, הוא מואר באור מקיף. מה שנקרא, הבא להיטהר, מסייעים לו. כלומר, כביכול, מן השמיים, שולחים לו הערה כזאת, אבל היא מיד מסתלקת, והיא נגנזת לחיי העולם הבא. לכן אומר כן הרב, תכף, זה דברי רבי חיים מוולוז'י. הרב ממשיך את הכיוון הזה. אומר, תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותן. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה העליונה, בפוארה ועשירה ושל קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. כן, האותיות, המצווה כידוע, נותנת לנו תורה, נותנת לנו חוכמה. כל זה קשור לשאלת טעמי המצוות בכלל, מה המצוות עושות לנו, אבל הן עושות לנו, לא משנה איך, אבל הן עושות לנו. נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, כמו האותיות האומרות, דבר את בני ישראל ועשו להם ציצים. למשל. ולעומתם, מתנשאות אותיות החיים, המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. כן, הרי התורה מתאימה לנשמה שלי. אמנם התורה לא מתאימה לנפש, אבל היא מתאימה לנשמה שלי. ותסיסה הרב עולמים מתהווה. כן? כן? נכון. הרצון שבנפש זה רצון שלי. הרצון שבנשמה זה הרצון הבסיסי. בסדר? אגב, אם תשים לב, בעמוד הקודם, שלמדנו איפה האותיות מגיעות, כן? בשורה השנייה של הפסקה, מזוהר האותיות החיות הללו מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר עניין החיים, אשר לכל זה אותה רצון הדיה ומפעל, לרוח ונשמה. מה חסר? נפש. כלומר, כשהאותיות האלה יורדות, הן נתקלות בממד הטבעי שלנו, לא ממקור אחר, לנפש. ואז יכול להיות ניגוד. בין מה שהנשמה שלי רוצה לבין מה שהנפש שלי רוצה. כן? למשל, הנשמה שלי רוצה לקום לתפילה, והנפש שלי רוצה להישאר במיטה. יש ניגוד. מה? תלוי מי אתה. זאת אומרת, יש אדם שהרצון שלו נמצא, נקודת הרצון שלו בתוך הנפש, מי שבתוך הרוח, מי שבתוך הנשמה. האם הנפש והרוח, האם הנפש היא המשך של הרוח ונשמה? בתוכיות כן, בחיצוניות לא. כלומר, יש בנפש עצמה מפגש בין הערת הרוח לבין מקור הטבע. כן. עבודה על המידות, אמור לחבר את הנפש שלו, כן. זה עבודת המידות, מחבר. טוב. מצד הטבע. בחיצוניות. טוב, אפשר להמשיך? מה למה לא? אני רוצה להמשיך.
מה אתה מתאר לך? מה אתה מתאר לך?
כל הדברים, כל המימד כמו האלו, והם משמשים במציאות. כן, לאן כל זה מגיע? כן, אנחנו נראה. כלומר, אתה צודק, בינתיים זה דברים מאוד תיאורטיים. אם אני יודע אותם או לא יודע אותם, שום דבר לא ישתנה, נכון? אבל אחר כך אנחנו נראה... מה?
המעשה הוא עיקר.
המעשה הוא היקר, אז האם יש השלכה מעשית לדברים האלה, נכון? זאת השאלה שלך. אז זה נכון, כל זמן שאנחנו לומדים את החצי הראשון של הפרק, אנחנו בכלל לא מבינים מה רוצים מהחיים שלנו. לא מבין. נגיע לסוף הפסקה, פתאום מתברר דבר מאוד מאוד מהותי. בסדר? אפילו מעשי. השאלה היא בכלל במקום. אבל לפעמים אתה יודע, כדי לחדור עמוק, צריך לצאת מגבול. כן, מה אתה אומר?
יש אולי מפגש כזה בין האותיות
כן, כן, זה בדיוק משהו.
זה
המפגש. נכון, אז זאת אומרת שאני גם צריך להבין, זה אולי התחלה של הבנה של הנפקא מינה, אני צריך להבין את ההשלכה הקוסמית של המעשים שלי. כלומר, כשאני עושה מעשה, המעשה לא נוגע רק לי, הוא נוגע לכללות ההוויה. לכן יש גם אחריות. דבר דומה מצאנו בצורה רציונלית ברמב"ם. שהרמב"ם אומר שהאדם צריך כל פעם לראות את עצמו חצי זכאי חצי חייב, ואת העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, חליל. זאת אומרת שזה כבר אומר, נגיד, שאדם ראוי לו לשים לב למה שהוא עושה, כיוון שהוא אחראי על הכל. זה נגיד השלכה ראשונה. אנחנו נראה אחר כך השלכות יותר רציניות. כי זה כבר כתוב בנפש החיים, מה שאני אמרתי עכשיו. אבל יש לזה גם השלכות ארץ ישראליות מיוחדות. בואו נראה. אז ותסיסת, אני קורא שוב בעמוד י' ב', בסוף השורה החמישית. ותסיסה, מה קרה שיש לך ספר? ותסיסה, הרת עולמים מתהווה. עוז, חדוות נועם, גבורת קודש וששון הדלים, מתהווה ברוחנו פנימה, ובכל היקום, מתחדש אור וחיים. כלומר, יש שינוי בתוכי, יש שינוי בעולם. העולם מוכרע על ידינו לזכות. זה הביטוי של הרמב״ם, נכון? שחצי העולם זכאי, חצי העולם חייב, ואז אני מכריע את העולם לזכות. ונגיד שזה לא, אבל זה לא תמיד נכון. הרי לא תמיד העולם חצי-חצי. לפעמים העולם יותר חייב מזכאי, יותר זכאי מחייב. אבל בכל מקרה הוספתי משהו, כן? על כל פנים מתווסף אור ויושר. רצון וסובה טוב פנימה. עד כאן זה בגלות. בארץ ישראל. עכשיו מתחיל להיות מהלך חדש. מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות הן נהר. כלומר, אותו דבר שאני קולט בחוץ לארץ, נקלט אחרת בארץ ישראל. מה? נהרה זה אור. יש ב... מה זה אור? כשהרב קוק אומר אור, לבר הוא מתכוון.
משהו חיובי.
אז תגיד טוב. אם זה אור חיובי, תגיד טוב. מה?
שפע.
אז תגיד שפע.
תורה.
כמעט. אור אצל הרב קוק זה תפיסה. הבנה. אגב, אנחנו משתמשים בזה בשפה הרגילה. אנחנו אומרים, עכשיו אני רואה את הדברים באור אחר. עד עכשיו ראיתי באור מסוים, שאני רואה את זה באור אחר. מה זה אור? תפיסה. איך אני מסתכל על הדברים? למה הרב לא כותב תפיסה?
זה שנבין,
אבל לא. אני לא בטוח שהמילה הזאת, במשמעות של היום, הייתה קיימת בימי הרב. זה? אור וחיים. לא, אור זה תפיסה, זה אינטלקטואלי. חיים זה חווייתי. תמיד יש אצל הרב שני ממדים, כמו שבכל אדם יש. יש בתוכנו ראש ויש גוף.
לא, זה לא כל הנשמה, אחת הפתקדות, מהעין
הנשמה,
אותיות
מאוד
אור חיים.
לא, זה בשורש. בשורש, לפני שזה יורד, זה אור חיים. זה מתגלה, זה אור וחיים. יש הבדל, אגב, הנוסח הספרדי לנוסח האשכנזי בברכת שים שלום. כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, זה הספרדים אומרים, אשכנזים אומרים תורה חיים. אז כלומר, אשכנזים מדברים על השורש, הספרדים על ההופעה. מכאן שלכל נוסח יש מקום. וזה טוב שיש כמה נוסחאות כדי להוציא לפועל לכל הזה. טוב. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. כלומר, כשאני בארץ ישראל, יש דברים שאני תופס שלא תפסתי לפני כן. למשל, אמר החפץ חיים שהנחת תפילין רדים, יודעים איפה זה רדים? בפולין. איזה רוסיה? בפולין. איפה שהחפץ חיים הגיע? כן? זה לעומת, זה 1/20 מהנחת תפילין בארץ ישראל, במגדל העמק. מה? למה 20? לא ברור. כנראה שיש לו מקור על פי הסוד לדבר הזה. אבל זה ברור שיש איזו פרופורציה. זאת אומרת, אותו מעשה בארץ ישראל פתאום מקבל משמעות אחרת. הבנה אחרת. אז מה אומר? בארץ ישראל מגדלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נהרה. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. כלומר, בחוץ לארץ אני פועל, זה אחד ההבדלים, אני פועל כיחיד. בארץ ישראל אני פועל כחלק מן הכלל. זה הבדל מהותי מאוד. כלומר, יש ביטוי כזה בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. מי זה רבי אברהם אזולאי? זה הסבא של הסבא של החידה. הוא היה רב בחברון, והיה תלמידו של הארי. כתב ספר אור החמה, שלושה כרכים גדולים. יש במשרד של הרב ליגוד, ראיתי, משהו חבל על הזמן. ובקיצור, רבי אברהם אזולאי, יש לו ספר מפורסם, נקרא חסד לאברהם. בספר הזה יש לו פרק שמרגיז את כולם. שם הוא כותב, במעלת היושב בארץ ישראל. שם הוא מסביר שמי שגר בארץ ישראל הוא צדיק. איך אני יודע? כי אם הוא לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאה אותו. כי כתוב שהארץ מקיאה את הרשעים. אז אם הארץ לא הקיאה אותו, זה סימן שהוא צדיק. הוא מוסיף, ואף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים. אמרתי את זה פעם לידיד שלי מישיבה קדושה. אז זה מאוד בלבל אותו. חזר אליי אחרי שעה, אומר, טוב, זה אף על פי שאינו נראה כפי, אינו כפי הנראה לעיניים, אבל אם אתה בטוח שהוא רשע, אז משהו אחר. זה משהו לא הבין את דברי החסד לאברהם. צריך להבין. מכוח מה רבי אברהם אזולאי אומר את זה? הכוונה היא מצד הנשמה הכללית. כי מצד הכלל, כל ישראל צדיקים, נכון? איך כתוב? ועמך כולם צדיקים. זאת אומרת, אם אתה לוקח את האומה מצד כללותה, אז כל אחד הוא צדיק. כל אחד באופן פרטי, צדיק, בינוני, רשע, חדול.
ואם רוב האומה,
אם רוב היהודים לא צדיקים,
רוב תושבי מדינת ישראל,
זה לא שומעים תורה ומצוות. אתה פה אמרת שני דברים. אמרת, אם רוב האומה איננה צדיקה, ואחר כך אמרת, רוב תושבי מדינת ישראל הם חילונים. זה בכלל לא אותו דבר. בכלל לא אותו דבר. אין פה מה להשוות. הרי זה שטויות במיץ עגבניות. ודאי. מניין לך שהחילוני הוא רשע? הרי הוא תינוק שנשבע. תינוק שנשבע הוא צדיק גמור. אמר החזון איש. בהלכות שחיטה, סימן ב', ליורד הער. ולכן שמה הוא... כן, זה גם מובא ביורד הקופיות ג' זאת אומרת שברור שעם ההגדרה של צדיק ורשע זה לא מה שהחרדים היו רוצים שיהיה. אבל בכל מקרה נחזור לשאלה העקרונית שלך. שאלתך, אם רוב עם ישראל אינם צדיקים, אז האם זה אומר שהכלל צדיק? תשובה כן. משום שאין שום קשר בין הכלל לבין הרוב. בתור סנגוריה זה גרוע, בתור עצם העניין זאת האמת. אני אסביר למה כאן. כי סנגוריה זה גרוע. כשאנחנו רואים שרוב האנשים הם לא בסדר, להגיד הכלל בסדר, סנגוריה גרוע. אבל אם אתה מדבר מצד האמת הפנימית, זה נכון. מדוע? משום שהכלל איננו סך הפרטים. זה דבר שלא תמיד מבינים אותו, אבל הוא בסיסי ביותר. נשמת האומה זה הכלל. והנשמה תמיד תאורה. הנשמה הכללית הזאת מתבטאת אחר כך ביחידים. בי, בך, בו וכו'. כל אחד מאיתנו הוא הופעה, הוא לא חלק. אנחנו לא חלק מן הכלל, אנחנו הופעה של הכלל. מובן ההבדל? נכון, זה הכוונה. מצד הכלל אנחנו צדיקים. אבל בארץ ישראל יש לנו חיבור אל הנשמה הכללית הזאת. לכן כל אחד הוא צדיק מצד החיבור אל הכלל. מה שאין כן מחוץ לארץ, אני חי כיחיד. אז אם אני צדיק, צדיק, לא צדיק, לא צדיק. זה בו החילוק. לכן, שוב אני חוזר פה לדברים של הרב. בארץ ישראל מתגדלות האותיות שנשמתנו שם מחשיפות אל נערה. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. כלומר, הנשמה מתחברת אל מה שהיא ביצירתה המקורית. כלומר, כפי שהבורא רוצה בה. כן, מה אתה רוצה? לא, אז אף פעם הנשמה לא מקיע את הכלל, הארץ לא מקיע את הכלל. הוא מקיע פרטים, הרבה פרטים, אבל לא יודע. מה? לא, מה פתאום? בגלות אין כלל. הכלל זה יושבי ארץ ישראל, כך כותב הרמב"ם. נכון? יותר מזה, בספר המצוות, מצוות עשה קופנון ג', כותב הרמב"ם, אילו הנחנו דרך משל, שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל. נגיד שלא יהיו יהודים בארץ. מוסיף הרב, הרמב״ם, חלילה לאל מעשות זאת, שהרי הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אם יהיו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, ולא יהיו יהודים בארץ, אז אין עם ישראל. ואז מתבטלת התורה כולה. הכל נופל. ככה לפחות הבין החתם סופר את דברי הרמב״ם האלה. אז גם פה אני חוזר לזה שהקהל נמצא פה, אגב, מפורש בגמרא, במסכת הוריות, יש שם הרבה דיונים על זה. לגבי פרי עלם דבר של ציבור. מה זה פרי עלם דבר של ציבור? אם הסנהדרין הורו בטעות איזושהי הלכה. הם התירו למשל לאכול חלב. אסור לאכול חלב. הסנהדרין פישלה. אמרה שמותר לכל חלק. ואם ההוראה הזאת לא התפשטה באומה, לא פשטה באומה, אז צריך שהסנהדרין יביאו קורבן. אבל אם ההוראה פשטה, לא סליחה, אם ההוראה דווקא פשטה קצת באומה, אז כל מי שעשה את החטא צריך להביא קורבן. אבל אם ההוראה פשטה ברוב העם, ברוב עם ישראל, אז היחידים לא מביאים קורבן, אלא הסנהדרין מביאה את הקורבן. נקרא פרי עלם דבר של ציבור. יש בעיה, מה נקרא רוב העם? אז רוב השבטים. למשל. כן, אז ההלכה היא שזה מכוון לרוב יושבי ארץ ישראל. ככה אומרת המשנה במסכת הוריות, כך נפסק. מדוע? משום שאומרת, כך אומרת הגמרא, שקהל יש רק בארץ ישראל. אין קהל בחוץ לארץ. יש גם השלכה אחרת. כשאדם רואה 60 ריבו מישראל, 600 אלף יהודים, מה הוא צריך לעשות? לברך, נכון? לברך, ברכה, בשם ומלכות. חכם ארזי, כן? ברוך, חכם ארזי. עכשיו, יש רק פרט אחד קטן בהלכה, שזה בתנאי שה-600 אלף אלה הם בארץ ישראל. Okay. אבל בחוץ לארץ לא מברכים על דבר כזה. Okay. כי אין כלל שם. איך אומרת הגמרא? לת אוכלוסה בבבל. אין אוכלוסה, כלומר אין כלל. בבבל. כן, זהו. זה מת. כן, בארץ ישראל זה נשאר חי. אז זה כמו גוף. שכל החלקים שלו מתו, חוץ מפונקציות בסיסיות, המוח, הלב. ואז מכוח זה אפשר לעשות רגנרציה אחת, מחדש. מתים בחוץ לארץ. יש, אני רוצה לספר סיפור שקרה לפני כמה שנים. הייתה הפגנה נגד בית המשפט העליון. זוכרים את זה? כמה אנשים באו להפגנה הזאת? חצי מיליון, ככה אומרים, שהיו חצי מיליון. עכשיו חצי מיליון זה יוצא פחות מ-600 אלף, לא? אבל הייתה, וזה היה באזור התחנה המרכזית, משהו מדהים. במקביל לזה התקיימה הפגנה גדולה של מתנגדי המפגינים האלה בגן סאקר. הגן סאקר זה מאוד קרוב. ובין שתי ההפגנות היו עשרות אלפים של שוטרים שחיברו בעצם בין הציבור ההוא לציבור ההוא. כך שסך הכל נכחו בצמידות זה לזה 600 אלף יהודים. עכשיו, מה אתה לומד מזה? שכדי להגיע ל-60 ריבו אתה צריך את כל המגזרים. אבל אם יש לך רק מגזר אחד, אתה לא מגיע ל-60 ריבו. כלומר, אין השרת שכינה. כדי שתשרה שכינה, אתה צריך גם את אלה וגם את אלה, וגם כוחות הביטחון שבאמצע. אז יש לך 60 ריבו. ואז אתה יכול לברך חכם הרזי. כן.
מישהו
בברך על זה חכם הרזי? אני יודע. אולי מישהו שהיה במסוק של המשטרה, ברך. זה מעניין שיש דברים כאלה. אגב, יש תוכנית ברדיו שבה כל יום אומרים את כל האסונות שהיו במדינה. כן. רציחות, תאונות דרכים, אונס, שוד, כל מה שאומרים, כל האסונות שהיו במדינה. למחרת אותה הפגנה, מגיש התוכנית אמר, היום אין לי מה לומר, התקשרתי לכל תחנות המשטרה, לכל הבתי חולים, לא קראו אסון. הוא אומר, זה דבר שלא קרה לו 15 שנה. מעניין. טוב, בואו נחזור לעניין. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נערה, יונקות חיים עצמיים, מזיב החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתה המקורית בדרך ישרה. אווירה דארץ ישראל. איפה מסוים הביטוי הזה? אווירה בארץ ישראל, מגמרא במסכת סנהדרין, שכן, רבי זרע אמר, אווירה בארץ ישראל, מחכים. או יש ביטוי של רבי יהודה הלוי, חיי נשמות, אוויר ארצך. איפה הוא אומר את זה? בקינה שלו, נכון? ציון הלא תשאלי. שם יש חיי נשמות, אוויר ארצך. אווירה דארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רם עליזה מלא שפת קודש. כל הכתוב, הנה אותיות, כתוב לחיים, כלומר האותיות מגדלות, ירושלים. הציפייה עכשיו, מי שלא נמצא בארץ, יש אפשרות שהאותיות שלו יתגדלו?
כן.
איך? אם הוא מצפה. הציפייה לראות באדר ארץ חמדה. השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש. את אותיות החיים העצמיות, הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. היא מגדלתם גידול רוחני פנימי. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. והוא יכוננה עליון, השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע. כלומר, מזה למדו, מה זה איש ואיש יולד בה? אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כולם זוכים להיות בכתב עמים, השם יספור, בכתב עמים, כלומר באותיות, והוא מחשיב גם את המצפה לראותה, והוא אומר, זה יולד שם סלע. עד עכשיו זה קצת תיאורטי, שאנחנו נראה השלכות הלכה למעשה. המשפט. הנה, זה השלכה המעשית, שאלת מה השלכה המעשית, ההשלכה המעשית היא המשפט. כידוע, היהדות נותנת חשיבות גדולה לתורת המשפט. בעוד שאצל הנוצרים המשפט הוא מחוץ לקודש. יש פה שאלה יפה. מישהו שואל פה באינטרנט, האם העם לא צריך להיות מאוחד על מנת לברך חכם הרזי? תשובה, לא. והראיה, זה הסבר הגמרא אחר כך. למה מברך חכם הרזי? שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהן שוות. אז אדרבה, על איזה עם אני מברך חכם הרזי? על עם שדעותיו אינן מאוחדות. זה מראה מפורשת. בואו נחזור אם כן לעניין. לגבי המשפט, כן. יכול להיות. אבל זה יוציא אותנו מחוץ לנושא. כן. היהדות כידוע נותנת דגש חזק על נושא המשפט. נושא המשפט שחשוב לנו לגלות את הקדושה בחברה. אין קדושה בחברה אם החברה היא לא החברה שלנו. איפה החברה היא החברה שלנו? בארץ ישראל. ולכן אין פלא שכאשר מדובר על המשפט בשלמותו, זה גם מופיע בצורה של אותיות. כי הרי יש מערכות משפט, יש סנהדרין, יש בתי דינים וכו'. אבל יש עוד משהו. חושן המשפט. איפה זה חושן המשפט? על הלב של הכהן הגדול, יש לו 12 אותיות, 12 אבנים, כל אבן מסוג אחר, צבע אחר, כנגד שבט אחר מישראל. ועל האותיות חרוטות אותיות. על האבנים חרוטות אותיות. נכון? והאותיות האלה מודיעות את משפט בני ישראל. על לב ההרון. למה זה צריך להיות שם על הלב של ההרון? כי יש בעיה, יש כל מיני דעות באומה. צריך שיהיה לב אחד גדול שכולל בתוכו את כל הדעות. זה הלב של ההרון. הוא מחבר את הכל. והאותיות האלה הם הביטוי המושלם לשלמות המשפט באומה. כן, הרצח משהו זה רוח הקודש, לא תמיד זה עובד, אורים ותומים. כשזה עובד, זה סימן שהגענו אל הפסגה, עם פורים. עכשיו זה, בואו נראה משהו מרגע. המשפט, העמוד האמצעי שכל הטרפין עליו נשען, משל למטרונה ההולכת. ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורה. על מה מדובר? זה במחילתא, כתוב שהתורה משפטים לפניה ומשפטים לאחריה. איך רואים את זה? בפרשת יתרו, לפני מעמד הר סיני, ביתרו הוא מקים את הסנהדרין, זה משפטים לפני התורה. ומיד אחרי מתן תורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, משפטים לפניה, משפטים לאחריה. משל למטרונה, או האישה המכובדת, המהלכת בשיפוליה מכאן ומכאן. זה כבודה של תורה שהיא מופיעה במשפט. דיינו, דפקת לי את האוטו, זה הביטוח משלם כך וכך, אתה, השתתפות עצמי שלך תהיה כך וכך. בקיצור, צריך לטפל בנושא הפגוש. הפגוש, המשתיים, זה מביא השראת השכינה. לא רק דברים רוחניים, אצילי. אז זה בדיוק העניין. כי המשפט זה הביטוי לנשמת הכלל. זאת אומרת, אתה יכול לעשות משפט כשיש כלל. הרי אין סומכים אלא בארץ ישראל. אין בית משפט במלוא מובן המילה, אלא בהר הבית. זאת אומרת, בלשכת הגזית. זאת אומרת, יש פה חיבור עם עצם החיים, ואז האותיות מתגדלות, ואז זה בא לידי ביטוי גם באותיות של ליבו של הכהן הגדול. יוצא לפי זה, שגם התקווה המשיחית היא תקווה פוליטית משפטית. לפי זה. זה בשביל זה יש משיח. בשביל לעסוק בפוליטיקה ובמשפט. כמו שאומר הרמב״ם, אין ממנים מלך בתחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות. בשביל זה צריך מלך. אחרי זה אם הוא רוצה גם ללמד תורה, זה בסדר, אבל לא בשביל זה אנחנו מחכים לו. המשיח זאת מציאות עובדתית. בואו נראה מה הוא כותב כאן. משל למטרונה ההולכת ושבולה מכאן מכאן משפטים מצד השורה, הם מהות החיים, משפט בני ישראל. מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח, רוח אפנו, אשר יקראו לו השם צדקנו. איפה זה כתוב? ביחזקאל. שהשם של המשיח יהיה השם צדקנו. זאת אומרת, השם, דיינו, החפץ הנשמתי, הספוג בצדק, בעשיית המשפט בעולם. אשר יגלה אור משפט השם בארץ, בגבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים, משפט בני ישראל על לב אהרון. תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, מאירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. מי אגב שואל שאלות באורים ותומים? כל אחד שיש לו שאלה, אתה הולך לכהן הגדול, אומר לו, תגיד לי מה שאומר, מה? אמן, אמן. כלומר, אורים ותומים זה בשביל שהמלך ישאל שאלות. כלומר, הוא צריך להיפגש עם האותיות המאוחדות של כנסת ישראל, על ליבו של אהרון. לא, בזמנו של משה לא היה צריך גורים כתובים. אלא כתוב, כשמשה ממנה את יהושע, הוא אומר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים. נכון? כתוב גם. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, על מי הוא מדבר? על יהושע, שהוא המלך, ושאל לו את אלעזר במשפט האורים. אהרון היה הולך, אבל הוא לא השתמש בזה. כן? כלומר, התחילו להשתמש, זה התחיל להיות רלוונטי. בימי אלעזר הכהן ויהושע בן נון. כן. נכון.
יש גמרא במסכת ברכות.
נכון.
שהעם בוחר לרבים שאין לו רוכב, אין הכל יכול להצביע את הערים.
נכון.
אז זה אומר לעם, איך הוא תשארו לצים בארטוטל.
נו. לא, מיד שואלים באורים ותומים. מי השואל? דוד? לא, לא, זה היה כמעט, זה דוד. שהוא מלך. כן, בבקשה. ודאי. כשהוא יוצא למלחמה, אז הוא שואל באורים ותומים. מה? הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא לובש את החושן. הכהן הגדול הוא לא משיח. המשיח הוא לא כהן גדול. יש תמיד דואליות כזאת. טוב? תודה רבה.